אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן, אושרית גנל תחזור אלינו בשבוע הבא. האורח שלי השבוע הוא אמיר לוינטל, המנכ״ל והמייסד של חברת הסייבר סיילוס, שמגנה על רכבות ברחבי העולם, כולל הרכבת הקלה בתל אביב. נדבר על הסיבה לכך שרכבות זקוקות לפתרון ייחודי, על מתקפות שבוצעו נגדן ברחבי העולם, וגם על תסריט האימים של הסטת רכבת ממסלולה. קדימה, בואו נעשה רפרש. אמיר, ברוך הבא לרפרש.
אהלן יובל, נעים להיות פה.
אז תגיד, מה זה בכלל הגנת סייבר לרכבות? מה ההבדל בין סייבר לרכבות לסייבר רגיל, ולמה דרוש שזה פתרון ייחודי דווקא לנושא הזה?
אז זו שאלה מצוינת. בדרך כלל שאנחנו מגינים מפני תקיפות סייבר, אנחנו מגינים על אלמנטים נייחים. זה יכול להיות המחשב שלנו, הפלאפון שלנו, מערכות מחשב בקלאוד או כל דבר אחר. במקרה של רכבות זה אירוע מאוד שונה ומאוד מורכב. הרכבות בעצם נעות בין אזורים שונים, אזורים גיאוגרפיים שונים, ולכן הן מאוד מורכבות גם מבחינת הטכנולוגיה שנמצאת בהם, היכולת לשלוט ברכבת, וגם מבחינת המקום הפיזי שנמצאות בו, ולכן סט הכלים להגנת סייבר לרכבות הוא שונה מאוד. בדרך כלל במערכות רכבת האלה מתקשרות בין הרכבת, יש תקשורת בין הרכבת עצמה למרכז השליטה, למרכז השליטה ששולט בה, ובמערכות האלה שמאפשרות שליטה מרחוק, גם יש חשש שתוקף יבוא וישלוט ברכבת בעצמו, אז זה אלמנט אחד שהוא שונה מאוד מרכבת לכל דבר אחר, ויש עוד הרבה מאוד דרכים אחרות לתקוף רכבת גם דרך התשתיות עצמן.
כן, אני חושב שאנחנו רובנו רגילים לחשוב על רכבות כעל כלי רכב מאוד גדול, אבל לא כעל איזה מערכת ממוחשבת שצריך להגן עליה מפני תוקפים. איך בעצם רכבת מודרנית עובדת היום, והאם היא מחוברת באמת לאינטרנט?
אז כן, רכבות באמת זה יצור מאוד מורכב, מאוד מתקדם. אנחנו יושבים ברכבת ולא חושבים על זה, אבל בעצם כדי להסיע רכבת, צריך מערכות שמאפשרות לסנכרן בין רכבת אחת לשנייה ואת הרשת כולה. בהגדרה רכבות נוסעות על פסים, ושתי רכבות, אם לא תעשה שום דבר, הם יתנגשו אחת עם השנייה. לעומת רכב שיכול לתמרן, רכבת לא יכולה לתמרן. הרכבות המודרניות בעצם נשלטות מרחוק. יש בהם אלמנטים שמאפשרים למרכז שליטה לשלוט גם ברכבות וגם במסוטים שמסיטים את הרכבת על הפסים, ובעצם בצורה הזאת מייצרים רשת רכבות הרבה יותר יעילה, כך שרכבת תוכל להגיע בצורה הכי מהירה מנקודה א' לנקודה ב', ורכבת אחר לצד השני, כמובן כשבטיחות זה הדבר הכי חשוב. אלה הרכבות של היום, הרכבות שכולם נשלטות ממרכז אחד, והדבר הזה, כמו שהוא מייצר הזדמנות ליעילות ולמהירות של, או לתנועה יותר יעילה של הרכבות, ככה גם מייצר איום.
כן, וזה תחום חדש, התחום הזה של הגנת סייבר לרכבות?
כן, זה עולם חדש, עולם הסייבר תמיד היה, כאילו, ב-20 שנה האחרונות, התפתח והתקדם, נעשה יותר משוכלל. עולם הסייבר ל-IT, למחשבים ולאלמנטים רגילים, עולם שקיים הרבה שנים. בשנים האחרונות היו יותר ויותר תקיפות שהן ספציפיות ומתוחכמות, שתוקפות גם תשתיות וגם מערכות יותר מתקדמות מאשר המערכות מחשב הפשוטות. ולאט לאט מעולם שהוא גנרי לחלוטין, התפתחו עולמות של הגנת סייבר לתחומים ספציפיים, הגנת סייבר לציוד רפואי, הגנת סייבר לרכבים, הגנת סייבר לאוניות, לרכבות. אנחנו ב-2017, כשהקמנו את החברה, לא ראינו אף חברה שמתעסקת בתחום הרכבות. כמו שאמרתי, זיהינו שיש שם איום מאוד משמעותי, ובעצם אנחנו הראשונים שהתחלנו להתעסק בתחום הסייבר.
כן, אז מאז שהוקמתם באמת התחלתם להגן על רכבות ברחבי העולם, על רוב הלקוחות שלכם אסור לדבר, אבל כן מותר להגיד שאתם עובדים עם הרכבת הקלה בתל אביב, נכון?
כן, אנחנו עובדים עם הרכבת הקלה בתל אביב, שתהיה פעילה בתחילת שנה הבאה.
כן, כולנו מחכים בקוצר רוח. יש הבדל בין הגנה על רכבת בחו"ל לבין הגנה על רכבת בישראל, בגלל המציאות הביטחונית פה, משהו פה שונה?
אז בעצם אנחנו עושים מוצר אחד שמגן על כל הרכבות בצורה דומה. יש איומים שונים שבכל אזור ואזור, אבל מבחינה טכנולוגית, הטכנולוגיות הן דומות. אנחנו מתעסקים בסוגים שונים של חברות רכבת, זה יכול להיות חברות של רכבת קלה, כמו בתל אביב, זה יכול להיות מטרו, כמו בפריז, וזה יכול להיות תשתיות של מדינה כמו רכבת ישראל, או כל תשתית של מדינה אחרת, זה יכול להיות מפעילי רכבת. כל אלה סוגים שונים של תתי חלוקה בתוך עולם הרכבות. אז אנחנו מתעסקים, אנחנו מגינים על כולם, אבל בסוף ההבנה העמוקה של לוגיקת הפעולה של רכבת והעקרונות של הפעלת הרכבת, הם אלה שמאפשרים לנו להגן על הרכבות. אז בהיבט הזה בין ישראל לאירופה, לארצות הברית, לאסיה, האזורים שאנחנו פועלים בהם, אין הבדל גדול מבחינת המימוש של ההגנה.
כן. תגיד, מה בעצם תרחיש האימים שעלול לקרות אם לא תהיה הגנה סייבר מעודקת על רכבות? מה הסתה של רכבות מהמסלול, משהו מהסדר גודל הזה?
אז כן, יש סוגים שונים של תרחישים. זה מתחיל מהתרחיש שכבר קרה בפועל של עצירת רכבות. זה הדבר הכי בסיסי, רכבות נועדו להסיע אנשים מנקודה לנקודה, ותקיפת סייבר יכולה וכבר קרה שהיא עצרה רכבות בעולם. היה תקיפת סייבר מאוד מפורסמת באיראן, היה בבלרוס כחלק מהמלחמה של שרוסיה תקפה את אוקראינה, ובמקומות אחרים. אז זה הדבר הבסיסי. האיומים או החששות הם שתקיפות סייבר, כמו שאמרת, יגרמו לדירלמנט, לתוקף יכול לגרום לרכבת לנסוע במהירות גבוהה מאוד, ובצורה הזאת הרכבת במקומות שהיא לא מסוגלת לעמוד במהירות הזאת, פשוט תעוף מהמסלול. זה תרחיש האימים.
זה משהו שנראה בעולם, תקיפה מהסוג הזה?
אז היו הדגמות של תקיפות מהסוג הזה במעבדות. אחד הקשיים בעולם הזה של כשאין לך הגנת סייבר, זה שבעצם אתה לא יודע אם תאונה שקרתה, היא קרתה מתקיפת סייבר, או שהיא סתם תאונה שקרתה. עלה חשש שיכול להיות שיש אירועי בטיחות שקרו, תאונות שקרו בפועל, אבל הם לא תוחקרו כאירועי סייבר, פשוט הנתונים לא קיימים בידי חברת הרכבות. זה גם חלק מהדברים שאנחנו מספקים להם, היכולת לתחקר אחורה אירועים, ולהבדיל בין אירוע שהוא אירוע בטיחות, סתם רכבת עצרה מכל סיבה שהיא, לבין אירוע סייבר.
כן, עכשיו ככל שיותר ספקים מעורבים בהפעלה של הרכבת, הסיכון עולה?
אז כן, זה באמת נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו עולים על הרכבת, אנחנו מרגישים שהכל זורם ונעים, במיוחד ברכבות מהירות, אבל בפועל אלה רכבות שנוסעות כמעט 24/7, וכדי לתחזק אותם נדרשות הרבה מאוד, נדרשת תמיכה של הרבה מאוד גופים שעוזרים לתחזק ולהפעיל את הרכבת. לעתים זה גופים שהם חיצוניים למפעיל עצמו, גופי שירות נוספים, ולפעמים זה האנשים שעובדים ברכבת. האנשים האלה כדי לתחזק את הרכבת מתחברים עם המחשבים שלהם, עם הציוד שלהם, ולפעמים היכולת לשלוט בדיוק במה קורה, מתי הם התחברו לאינטרנט, מתי הם התחברו לרכבת וכולי, משהו שהוא מוגבל בגלל כמות האנשים שנמצאת באזור הזה. זה מסלול מוכר של תקיפה של תשתיות, בפרט של רכבות, מחשב שהתחבר לרשת, מודבק על ידי איזושהי תוכנה או איזשהו מלוור, איזשהו תוכנה זדונית, ובעצם הוא מהווה נסע להגעה לרכבת, ושם הרכבת התעכב. אז זה מסלול שנקרא supply chain, מסלול של גם נותני שירותים נוספים שנכנסים ומספקים שירותים, וגם ציוד שמסופק לרכבות ודרכו תוקף עלול להיכנס ולחדור לרשת.
כן, אז באמת בתחילת החודש ראינו בדנמרק מתקפה של אקרים שהשביתה רכבות של חברת DSB למשך כמה שעות, זה גם היה supply chain attack?
כן, אז לפי הניתוחים שנכון היום אנחנו יודעים, זה כנראה היה תקיפה של איזו חברה שנותנת שירותים, המפעיל רכבת הזה, ודרך זה הצליחו לגרום להשבתת רכבות. זה לא האירוע היחיד, אירועים כאלה קרו בעבר, ואנחנו כנראה לצערנו נראה עוד אירועים כאלה בעתיד. המשמעות של אירוע כזה היא דרמטית, עצירת הרכבות הדניות, אפילו לשעות, זה מיליוני דולרים.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
אמיר, איך נראית מתקפת סייבר מהצד שלכם? אתם מזהים אותה, איך אתם מתחילים להתמודד איתה? האם זה קורה באמת בזמן אמת?
תקיפת סייבר זה אירוע שבו התוקף מנסה לזהות את הנקודה החלשה שדרכו יוכל להיכנס לרשת, ומתחיל לנוע בתוך הרשת על מנת להגיע ליעד שלו ולייצר את האימפקט, אותו אפקט שדיברנו עליו מקודם. אנחנו, המשימה שלנו זה לזהות ולגלות אותו בשלב הכי מוקדם שאפשרי. זה החל מהנקודה שבה הוא מרחרח את הרשת, הוא בדרך כלל בשלב הראשון הוא מנסה לחפש את הנקודות לחדירה לתוך הרשת. זה יכול להיות או כתוצאה מזה שהוא נמצא באינטרנט ומנסה למצוא נקודות גישה לתוך הרשת, ואנחנו מחפשים פעילות חשודה באזורים האלה, או כמו שאמרנו בסופליי צ'יין, ציוד שפתאום מתנהג בצורה מוזרה, או מחשב שנכנס לרשת ואושר שם בצורה שמעוררת חשד. אז בעצם כל האלמנטים האלה זה השלבים הראשונים שבו התוקף מנסה להבין מה קורה ברשת ומנסה לגלות את לייצר אחיזה ראשונית בתוך רשת הרכבות. אז זה הנקודה הראשונה, ואותה אנחנו מנסים לזהות בשלבים הכי מוקדמים. במידה והתוקף הצליח להתקדם לשלבים יותר מתקדמים, אנחנו בעצם עוקבים אחריו ונותנים למפעיל הרכבות את כל הנתונים על מנת לאפשר לו להוריד את האיום, להסיר את האיום מהרשת. לפעמים אם התוקף מאוד מאוד מתוחכם, הוא יכול לעשות פעולות מהירות, כי הוא כבר תרגל את זה ברשתות רכבות אחרות והוא מגיע לפה, ולכן צריך לבוא ולתת מענה מיידי, וזה פעולות שאנחנו גם נותנים. בעצם אנחנו עוזרים לחברת הרכבת להבין את מסלול התקיפה בתוך הרכבת מבחינת סייבר, ולתרגם את זה לעולם שאותו הם מבינים. שהעולם שאותו מבינים זה איזה מספר רכבת נתקפת עכשיו, האם זה מדובר במסוטים, ברמזורים. אז אנחנו מדברים, מצד אחד אנחנו מבינים סייבר, מצד שני אנחנו מדברים בשפה שלהם, על מנת לעזור להם לתרגם את ההבנה הסייברית שלנו לאורך התקיפה, לאלמנטים שהם יודעים לעבוד איתם, ואו להשביט את הרכבת, או להשביט אזורים ברכבת, או לא להשביט את הרכבת, שזה אולי אפילו משהו שהוא יותר חשוב, אבל כן לטפל באיום. בסוף אנחנו רוצים שהרכבות ימשיכו לנסוע, ומינימום השבתה, כי זה המטרה של התוקף, את זה אנחנו לא רוצים לגרום בעצמנו, אלא רוצים לעזור למפעיל הרכבות, להמשיך להפעיל את הרכבות, אבל גם להתמודד עם האירועי סייבר.
אתם רואים גם ניסיונות פישינג, בניסיון לחדור לחשבונות של עובדים בחברות של רכבות?
אז זה גם מסלול שהוא כן מאוד נפוץ היום בעולם, כמסלול כניסה, מסלול חדירה לתוך עולם הרכבות. כן, אנחנו רואים גם את הדברים האלה, והם מתפתחים, הם בעצם זו הנקודה שדרכה התוקף מייצר קשר עם איזשהו נכס בתוך הארגון, ומתחיל להתפשט משם. אז הפישינג עצמו, זה פעולה שבדרך כלל קורית באזורים של ה-IT או האזורים האדמיניסטרטיביים, ברשתות של העובדים שעובדים בחברת רכבת, וכתוצאה מלחיצה על attachment או על כל SMS אחר שמגיע בצורה אחרת, בעצם זה נקודה שמאפשרת לתוקף להתקין את האפליקציה שלו, את הכלי שלו בתוך הרשת, ומשם והלאה הוא מתחיל להתפשט. אז כן, אנחנו רואים גם דברים מהסוג הזה.
בעצם ברגע שאקר נכנס למערכת דרך פרטי התחברות של עובד לגיטימי, זה הרבה יותר קשה לאתר אותו, נכון?
נכון, זה מסלול גם אפשרי. בסוף אבל המטרה שלנו זה לזהות את הפעולה הזדונית בתוך הרשת, אם עובד לגיטימי, אם נכנס עם פרטים של עובד לגיטימי, אז זה כבר כניסה, אבל שאלה מה הוא עושה עם הדברים האלה, מה הוא עושה עם הפרטים האלה, ואת זה אנחנו נגלה שהוא מנסה לבצע פעולה שהיא הזדונית בתוך הרשת, שהיא לא פעולה שעובד מן המניין היה אמור לעשות.
בשנים האחרונות חברות הסייבר מדווחות על אלפי תקיפות שכל ארגון בישראל ובעולם סופג מדי שבוע. זה מספרים שמוכרים גם מעולם הרכבות. אתם רואים כמות מאוד גדולה של תקיפות נגד רכבות?
אז כן, רכבות זה תשתית שבאופן כללי קריטית למדינה, והיא באופן כללי נתקפת בצורה שוטפת גם בהיבט הפיזי. אנחנו בעבר שמענו על לא מעט אירועים ביטחוניים או חבלות פיזיות ברכבות בעולם וגם בישראל. זה מטרה מבחינת תוקף, זה מטרה איכותית, כי בעצם היא משפיעה על כל התנועה בתוך העיר או בתוך המדינה, ולכן זה יעד מאוד גדול של תוקפי סייבר. בעולם הסייבר אנחנו רואים כל חברות הרכבות מדווחות על כמויות מאוד גדולות של, מספר מאוד גדול של תקיפות שוטף. חלקן מגיעות רק לאזורים המנהלתיים, שבסוף המשמעות של תקיפה כזאת היא לא מאוד נוראית, וחלקם מגיעים גם לאזורים הטיפוליים, שהמשמעות שלהם, עם מה שדיברנו קודם, יכולה להיות מייצרת רכבת, ועד אירועים שמסתיימים בתאונה.
בשנים האחרונות ראינו המון מתקפות כופרה, אנחנו רואים את זה גם בעולם הרכבות?
כן, גם זה מגיע לעולם הרכבות, יש תקיפות כאלה בסן פרנסיסקו, היה לפני כמה שנים אירוע כזה של בקשת כופר כדי לשחרר את הרכבות בתנועה שלהם. כן, חברות הרכבת זה חברות עשירות, המשמעות של תקיפת רכבת היא משמעות שיש לה עלויות מאוד מאוד גדולות, וזה מייצר אינסנטיב או עניין לנצל את ההזדמנות שיש פה הרבה כסף מונח על השולחן, ולעשות את הפעולה שלהם על מנת לייצר לעצמם הכנסה.
בדרך כלל ההמלצה של מומחי הסייבר היא לא לשלם בשום פנים ואופן, איך אתה רואה את זה?
אז זה כבר החלטת מדיניות, מאוד קשה, כל חברה מה שהיא עושה, אני ראיתי לא מעט מקרים ש לא משלמים, אבל ההחלטה לא לשלם היא לא החלטה פשוטה. בסוף, אם אתה לא משלם, אתה משבית במקרה הזה מדינה או עיר, זו החלטה מאוד לא פשוטה. אני גם ממליץ לא לשלם, ועדיין אני חושב שכדי לעמוד ביכולת לא לשלם, צריך איזשהם כלים שיאפשרו לנטרל את האיום בזמן שהוא קורה, והדרכים לזה זה פשוט להתקין מערכות להגנת סייבר כדי לאפשר להתמודד עם האיום הזה.
כן, ברגע האמת קשה לעמוד בפיתוי לשלם ולהחזיר את המצב לקדמותו. נכון. בעצם. Mm-hmm. תגיד, בישראל הרכבת נחשבת לתשתית קריטית, נכון? נכון. מה זה אומר מבחינתכם?
מבחינתנו זה, קודם כל זה המדינה שלנו, אנחנו מאוד חשוב לנו להגן על התשתיות בישראל, ובפרט כשהן תשתיות קריטיות. זה אומר שהדרישות הן הרבה יותר משמעותיות, והמאפיינים של המערכות שעוזרות להגן על הרכבת הם מאפיינים שיש בהם פתרון מאוד ספציפי שמאפשר להתמודד עם המורכבות של הרכבות האלה. אז מבחינתנו זו הזדמנות גם לעבוד בישראל וגם לעזור לעצמנו להמשיך לנסוע בבטחה ברכבות.
כן, ובעצם מי שמפקח על זה זה מערך הסייבר, נכון?
כן.
תספר קצת על עצמך, איך הגעת לתחום הזה?
אז הרקע שלי הוא מ-81, זה היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין, אני שירתתי ביחידה הזאת 22 שנים, כל מיני תפקידי מחקר ופיתוח, בעולם החומרה, התוכנה והסייבר, בשנים האחרונות בשירות שלי, שהסתיים ב-2017, ניהלתי את גוף המחקר והפיתוח של היחידה, של יחידה 81, ובתקופה הזאת נחשפתי יותר לעומק לצורך בהגנת סייבר מאוד משמעותית, לתשתיות קריטיות, אבל באופן כללי להגנת סייבר. אז הרקע שלי וגם של השותף שלי מיקי שהוא ה-CTO או המנהל הטכני של החברה, הוא בהבנה מאוד עמוקה של עולם הסייבר והבנה של מה המשמעויות והנגזרות כתוצאה מכך שאין הגנת סייבר לתשתיות.
ואז ב-2017 אתם מקימים את סיילוס, כמה גייסתם אז?
גייסנו 57 מיליון דולר, הגיוס האחרון היה בסוף שנה שעברה, שגייסנו 30 מיליון דולר לחברה.
איך המשקיעים מתייחסים לנושא הזה של הגנת סייבר לרכבות? זה בטח כשהתחלתם זה היה קצת אולי נשמע מוזר.
אז המשקיעים הראשונים, האמת שמאוד התלהבו מהתחום. מי שהשקיע בנו בתחילת הדרך זה היה זוהר זיסאפל, מגמה וורטקס, גופים שיש להם הרבה מאוד ניסיון בהשקעה בסייבר, בפרט בחברות שמתעסקות בתשתיות כמו ארגוס, חברה שמגינה על רכבים, הגנת סייבר לרכבים. הם זיהו את הפוטנציאל ממש בתחילת הדרך ביחד איתנו, הפוטנציאל שבו יש שוק מאוד מאוד גדול, צורך אמיתי ואף שחקן באותה תקופה שהם מטפל בזה. אז הם נתנו רוח גבית לחברה מתחילת הדרך, ודווקא בהיבט הזה לא היה צורך לשכנע אותם, הם התלהבו לפחות כמונו. לאורך הדרך הצלחנו גם למכור באזורים שונים בעולם, וגם להביא אלינו שותפים הגדולים, בין השאר שותף מרכזי שהוא אלסטום, זה חברת הרכבות, היצרנית רכבות הכי גדולה בעולם, וב-2020 הם גם השקיעו בחברה, אז בעצם לא רק המשקיעים מתלהבים, גם התעשייה מתלהבת, ורואה בזה הזדמנות מאוד גדולה להצעיד את עולם הרכבות לעבר הדיגיטליזציה, העולם הדיגיטלי. זה בעצם הגנת סייבר, זה מה שמאפשר לרכבות להמשיך להתפתח ולהתקדם. אלסטום זיהו את זה, יצרנים אחרים שאנחנו עובדים איתם בצורה צמודה גם מזהים את זה. ובעצם אנחנו צופים שבשנים הגדולות סלוס תגדל מאוד, גם בבית כמות הלקוחות שיש לנו, וגם בבית השותפויות שאנחנו כבר מקדמים ובקרוב נפרסם עוד.
יש איזה רצון להתרחב תחומים נוספים, נגיד הזכרת רכב, אולי מטוסים, זה מה שמעניין אתכם?
אז אנחנו היום, היתרון היחסי שלנו זה שאנחנו מאוד ממוקדים בעולם הרכבות, ויש לנו פתרונות שמותאמים לצרכים הייחודיים של הלקוחות שלנו. אנחנו נמשיך, זה שוק מאוד מאוד גדול, נמשיך להתמקד בשוק הזה, גם בעולם הסייבר וגם באזורים אחרים, אבל בתוך השוק הזה. במעלה הדרך, כשנגיע למיצוי, או כשנגיע לגודל שוק כזה שתופס מספיק נתח ומאפשר הגנה למרבית הלקוחות בתחום הרכבות, אז נבחן אפשרויות נוספות. כרגע אנחנו בעולם הרכבות.
אמיר לוינטל, תודה רבה שהתארחת ברפרש.
תודה רבה, יובל, היה תענוג גדול. תודה רבה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאמיר לוינטל, אני יובל מן. להתראות בפרק הבא.